אהלן, וכיף שבחרתם לשמוע את החקולטה, ההסקט של הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני שירן בן זאב, תלמיד לתואר דוקטור בפקולטה. בפרק 7 דיברתי עם פרופסור משה ניב מהמכון לביוכימיה, מזון ותזונה. היא מתמחה בטעם המר ובטעם המתוק, וזה נושא כל כך מעניין שנסחפתי לתוך השיחה איתה בצורה שונה ממה שבדרך כלל קורה בפרקים כאן. אבל אתם מאזינים של החקולטה, אז אני בוטח בכם, ומקווה שתסלחו לי על השינוי הקטן בפורמט. הכל כאן מעניין, ונוגע גם לאוכל שלנו וגם לקורונה, וזה רלוונטי מאוד. גם הפרק הזה פוצל לשני חלקים, כשבחלק הראשון נתעסק בעיקר במחקרים הכלליים של משה על הטעם המר והטעם המתוק, ובחלק השני בכל מה שנוגע לקורונה. אז נתחיל עם הרעיון. שלום לפרופסור משה ניב, מהמכון לביוכימיה, מזון ותזונה, בפקולטה לחקלאות.
שלום.
אז מה שהייתי מאוד מאוד שמח, אם תוכלי להציג את המחקר שעושים אצלך במעבדה היום.
תודה. אז המעבדה שלי מתעסקת בעיקר בטעם מר, וגם בטעם מתוק, היות ושני החושים האלה בעצם מתווכים על ידי קולטני GPCR, G-Protein Coupled Receptors, אז יש לנו עוד מחקר שקשור למשפחה היותר גדולה של הקולטנים האלה. תא בבעלי חיים, תא מופרד מהסביבה שלו, נכון, על ידי הממברנה, אבל הוא עדיין צריך לתקשר עם הסביבה שלו. אז בשביל לתקשר עם הסביבה צריך כל מיני אמצעים שיגידו לו מה קורה בחוץ. אז GPCRים, G-Protein Coupled Receptors, זה אחד מהאמצעים האלה שבעצם הם קושרים משהו מחוץ לתא, ומתרגמים את זה לשינויים בתוך התא. והם נורא נורא מוצלחים. הם כל כך מוצלחים שיש המון מהם. זאת אומרת, יש בעצם 800 סוגים של החבר'ה האלה, של ה-GPCRים. כמעט חצי מזה אחראים על חתישת הריח, די הרבה גם על הטעם המר באמת, אבל מה שיותר מפורסם זה נגיד אופיואיד ריספטורס, קנאביואיד ריספטורס, סירוטונין ריספטורס, דופמין, כאילו כל הדבר הזה, המון המון דברים במוח בעצם עובדים, המלנוקורטין ריספטורס, שגם השתתפתי במחקר מהמם של לקבוע את המבנה התלת ממדי.
מה זה מלנוקורטין?
ה-MC4R, שזה המחקר שהוא אחראי בעצם על רגולציה של סובה ורעב.
וואו, אוקיי.
כן, אבל עכשיו, אבל למה...
הלך להתעסק במתוק, את יכולה לעשות תרופה להרזיה.
רגע, זה קרה אחר כך, כי השיתוף הזה עם מורן שלב ונמי בוויצמן, ואל תדאג, אנחנו עובדים גם על זה, אבל פשוט יש גבול לכמה אפשר... אנחנו, יש תרופה, האמת היא שהמאמר, המבנה שהם פתרו יצא בדיוק כשהסט מלנוטייד קיבל אישור FDA לטיפול בהשמנה, בסוג מסוים של השמנה, והמבנה הוא בעצם עם התרופה הזאת בפנים, אבל עכשיו יש כאילו כל מיני דברים דגישים של להמשיך לחקור ו... למשל לנסות להקטין תופעות לוואי בקיצור, אבל אם לשאלה הקודמת, פשוט המבנה שלהם, של ה-GPCRים, הוא כנראה נורא נורא מוצלח. הם חוצים את הממברנה התאית הזאת 7 פעמים, ואז יש להם ארכיטקטורה כזאת מאוד יפה של הליקסים, ובפנים יש כיס, שבעצם לכיס הזה נכנסים אליגנדים השונים, אם זה הורמונים או פפטידים או החומרים המרים, בעצם נכנסים לשם, ואז גורמים לשינוי במבנה של הקולטן, ואז ה-G-Protein שנמצא בתוך התא, זה משנה את ה... זה בעצם מפעיל אותו ומפעיל את הדברים הלאה, את העברת הסיגנל. אז בגלל זה נקרא G-Protein Coupled, בגלל הצימוד כאילו בין ה... בעצם קרוי על שם התפקיד שהוא עושה אחר כך, כאילו.
מעולה.
הם מפעילים אנזימים אחר כך, זאת אומרת, בעצם מה שהם עושים, הם משנים את המבנה התלת-ממדי. הקולטנים האלה הם יושבים באמת אולי הכי אפשר לחשוב על זה דומה לאנטנות או משהו כזה, זה יושב בתוך הממברנה, בתוך המעטפת של תא, נגיד תאי טעם שנמצאים על הלשון, ובעצם מה שהם יכולים לעשות זה לחוש מה שיש מחוץ ללשון, על ידי זה שנקשרים עליהם חומרים מחוץ ללשון, מחוץ לממברנת התא, ואז הם עוברים איזשהו שינוי מבני, והשינוי המבני הזה גורם לבעצם קסקדה שלמה של תהליכים שקורים בתוך התא, שבסוף זה מתורגם גם לאותות עצביים ולאותות במוח.
קסקדה היא מפל של סיגנלים, בעצם מין שרשרת פעולות שמתחילה בתגובה אחת וממשיכה לעוד ועוד פעולות בתוך התא.
אוקיי, אז רגע, אז כשמדברים על תא מתוק, זה קל לי לדמיין איזה חומר נקשר לקולטנים האלה, זה סוכר, אבל איזה חומרים נקשרים לתא מר?
אוקיי, אז אם נספיק, אז נחזור לזה שגילינו שגם, שלא רק סוכר יכול להפעיל, טוב, בעצם אנחנו גם יודעים שיש כל מיני ממתיקים שיכולים להפעיל את הקולטן, גם סוכרים וגם אחרים, ובאחד המחקרים לאחרונה הראינו שגם מים כבדים, בעצם מים שרק התומי המימן שלהם הם כבדים יותר, דויטריום, מסתבר שהם מפעילים גם את הקולטן למתוק.
לא מהסוג של כור גרעיני, נכון?
יש בזה כל מיני שימושים, זה לא רדיו-אקטיבי, יש בזה דווקא שימושים בקורים גרעיניים, כן, אבל זה לא משהו, זה בעצם איזוטופ יציב, הדויטרים שהוא נמצא בטבע באופן טבעי, ורק נדיר יותר.
אוקיי.
בכל אופן, כן, אז מה שרציתי להגיד, שגם המתוק הוא יכול להיות מסקרן, מעניין ומפתיע, אבל באמת על מר, יש בעצם בתא המר גם מספר הקולטנים הוא גדול, נגיד באדם, בני אדם יש 25 סוגים של קולטנים שכולם מיועדים למר, לצפרדעים יש 50 סוגים שונים, ולעופות יש רק 3.
אז אני יכול, אני ארים לך להנחתה, למה בעצם אנחנו צריכים לחוש טעם, במיוחד טעם מר, שזו חוויה לא נעימה?
זהו, אז בדרך כלל הדעה הרווחת זה שהתפקיד של טעם מר זה להזהיר אותנו מפני משהו רעיל. ואז באמת אולי אפשר מזה להבין למה נגיד לצפרדעים שזה דו-חיים, אז הם צריכים להתמודד כזה עם כל מיני סכנות, אז אולי בגלל זה הם צריכים יותר סוגים של קולטנים. ובאמת תינוקות ממש רכים, הם מגיבים תגובה אינסטינקטיבית, גם תינוקות של בני אדם וגם של גורים וככה, אז תא המר גורם לגייפינג ריאקשן כזה, שכאילו פותחים את הפה כאילו בשביל להקיא, ותא המתוק דווקא גורם לתגובה של מציצה, ובאמת יש משיכה למתוק ודחייה ממר. אז כנראה באמת אחד התפקידים זה שתהיה משיכה למשהו מתוק, כי ככה יש משיכה בעצם למזון עתיר קלוריות, ואני לא מדברת עכשיו על, זאת אומרת, הרי אבולוציונית זה לא התפתח בשביל להכין אותנו לחיות בעולם המודרני שעתיר בשומנים ומתוקים והכל, אלא בטבע, אז היכולת באמת לאתר מזון שיש בו קלוריות, זה יכולת חשובה. ובמר, באמת, בדרך כלל חושבים שהתפקיד העיקרי שלו זה להזהיר או לגרום לנו לא לבלוע רעלים.
ובאמת, אבל הרעלים הם אלה שמפעילים את הקולטנים המודדים?
אז זהו, היחס שם הוא לא, הקורלציה היא לא משהו. זאת אומרת, אנחנו עשינו עבודה בעבר ומצאנו שיש הרבה רעלים שהם לא מרים, ויש הרבה חומרים מרים שהם לא רעילים. אפשר לחשוב על כל מיני פלבונואידים, כל מיני דווקא חומרי טבע בריאים, לא יודעת, גם גלוקוזינולטים שהם לא כולם רעילים, יש כאלה שיותר, יש כאלה שלא רעילים, הומולונים, שמה שיש בקשות, בבירה.
רציתי להגיד על בירה וקפה, שבאמת
זהו, אז בדיוק, אז זה דוגמה, וגם אתה יכול לחשוב על ברוקולי וגזר וקייל, וכאילו, אז כנראה שהיחס הזה הוא לא כזה פשוט, זאת אומרת, זה נכון שיש איזושהי דחייה ראשונית כנראה מולדת ממר, ויש בזה איזשהו אלמנט הגנתי כזה, אבל כן אפשר מצד אחד להתרגל לחומרים מרים בחשיפה חוזרת של הרבה פעמים, ואז מתרגלים לזה, כמו שבאמת מתרגלים לבירה וקפה, וגם יש תופעות חיוביות ומגינות טובות לבריאות של החומרים המרים. אז בקיצור, זה יותר מורכב, ומה שמסתדר בעצם עם העניין הזה של המורכבות, זה שהקולטנים האלה שמרגישים את החומרים המרים, הם לא נמצאים רק על הלשון, אלא גם במערכות נוספות בגוף. גם במוח ובמערכת הנשימה ובמערכת הרבייה ובלב. אז כנראה מה שקורה זה שבעצם יש להם עוד תפקידים. חלק מזה זה כנראה איזשהו רמז כזה לגבי המזון, וכנראה תפקידים נוספים.
אז אפשר ללכת הפוך, אפשר להגיד שאיפה שנמצאים הקולטנים האלה, יכול להיות שיש איזושהי תגובה לחומרים המרירים במרכאות?
נכון, נכון. אז באמת, אתה צודק, אז באמת יכול להיות, למשל, הרבה תרופות הן בעלות תאמר, ואז בעצם אפשר לחשוב שבולעים את התרופות האלה, חלק מהפעולה שלהם זה בגלל, זה דרך המטרות שהתכוונו כאילו שעליהם זה יעבוד, וחלק אולי לא בכוונה, אלא בעצם על ידי זה שהם מפעילים קולטנים מרים, שנמצאים במערכת העיכול נגיד, או במקומות אחרים. אז כן, אבל אנחנו עוד לא יודעים עד הסוף מה זה עושה, לא עד הסוף, לא כל כך יודעים. כנראה שבקיבה יש לזה באמת תפקיד של שעוזר לעיכול, אבל יש עוד תפקידים שאנחנו בעצם, אחת המטרות זה גם באמת לזהות עוד ליגנדים, עוד חומרים שמפעילים את הקולטנים, לא רק כאלה שבאים מהמזון, אלא כאלה שנמצאים בתוך הגוף, בעצם אנדוגנים שעוזרים לגוף ככה לתקשר עם עצמו.
אוקיי, האמת שזה נורא מעניין, אני יודע שרפאל משולם פעם אמר שהוא חושב שדרך השימוש באינדוקציה החיצונית שקנאביס עושה, אפשר לגלות מסלולים ביוכימיים אחרים שהם אנדוגנים, שהם בתוך הגוף שלנו. מעניין אם אתה אמר, הוא גם כזה, אם זה משמש כמו איזה טרנסמיטור בתוך הגוף.
יכול להיות, נכון, זה באמת כמו שיש אנדוקנאביואידס, אז אנחנו רוצים למצוא אנדו, אני יודעת.
מרירים.
ביטרנס, כן.
אוקיי, אבל אני סטתי אותך, אז מה המחקרים הפעילים שיש היום במעבדה?
אז זהו, אז יש הרבה, רגע, אני אתחיל ותפסיק אותי כשאנחנו עוברים את הזמן. אז אחד הדברים זה באמת, בגלל שיש המון חומרים מרים, אז מעניין למשל להפעיל שיטות של machine learning, כאילו להסתכל על מה שמר ולהסתכל על מה שלא מר, ובעצם לפתח classifier כזה שיגיד לנו על כל חומר נוסף, לאיזה קבוצה הוא שייך, למרים או ללא מרים, או למרים מאוד או לא מרים מאוד. אז זה עבודות שעשינו בשנים האחרונות, כי גם בעצם בנינו דאטאבייס של מולקולות מרות, ואז התחלנו ללמוד על התכונות שלהם.
מה, התכונות המבניות, הביוכימיות שלהם, או על התכונות שלהם במגע עם הקולטנים?
על התכונות הכימיות שלהם, נגיד הגודל, מספר קשרים מסוגים שונים, מספר טבעות ארומטיות, מספר הידרוקסילים,
כל מיני תכונות מבניות. הייתי מאוד גרוע בכימיה אורגנית, אז המילים שאת אומרת, זאת מפחידות אותי.
אבל בסוף, זאת אומרת, אוקיי, אז חלק מהתכונות הממש חשובות, באמת זה גודל והידרופוביות פולריות נגיד, כן, כאילו.
זה לא באמת הייתה בדיחה, אני באמת לא הייתי טוב בכימיה אורגנית, אבל טבעת ארומטית היא טבעת שנוצרת בין אטומים, מחיבור של אטומים של פחמן, כשלפעמים יש בהם יותר מקשר אחד בין חלק מאטומי הפחמן בתוך הטבעת הזאת. הידרוקסיל זו קבוצה של אטום חמצן שמחובר לאטום מימן, פולריות והידרופוביות, הידרופוביות זה חוסר יכולת להיקשר למים, ופולריות זה מצב של המטען החשמלי על גבי המולקולה שדווקא כן מאפשר לה להתחבר למים.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו יודעים להסתכל על מולקולה ובעצם לשייך אותה לאחת מהקבוצות, מרה או לא מרה, או מרה מאוד או לא. שזה יכול להיות שימושי לדוגמה כשמפתחים תרופות, זה בכלל סיפור מעניין שככה תוך כדי שיתוף פעולה עם שותפים בחברת תרופות, הבנו עד כמה זה בעייתי, כי תחשוב שמפתחים תרופה מסוימת, בעצם המרירות שלה זה לא משהו עד עכשיו, עכשיו כבר יותר, זה לא משהו שמסתכלים עליו ישר בהתחלה, כי קודם רוצים נגיד שזה יעבוד על הטארגט, על המטרה המיועדת שלה, אבל אם מדובר בתרופות לילדים, או תרופות למבוגרים מאוד, או גם לפעמים תרופות פסיכיאטריות, יש את הבעיה הזאת, בעצם אתה לא יכול בסוף לעשות קפסולה כזו גדולה שצריך לבלוע אותה, כי זה קשה לבלוע, ילדים קטנים לא יכולים לבלוע משהו כזה, אז בעצם זה צריך להיות משהו שהם יכולים לקחת ולא יהיה מאוד מגעיל. ומסתבר שיש הרבה תרופות שזה מגעיל בצורה כזאת שפשוט לא לוקחים את התרופה.
כן, הבן שלי בין השנתיים היה מסכים איתך, מאוד.
אוקיי, אז מה שקורה בתהליך פיתוח תרופות, או קרה לפחות עד עכשיו, זה מפתחים תרופה על פי התאמה שלה לטארגט שרוצים, ועושים ניסויים פרה-קליניים בבעלי חיים, ואז רק כשעוברים בעצם לניסויים בבני אדם, פתאום קולטים שבעצם אולי זה מאוד מאוד מר. עכשיו, יש לזה בעיה בכמה רמות. א', אם התרופה עצמה מאוד מאוד מרה, אז בעצם גם הפלסבו צריך להיות איכשהו מותאם, ואולי גם בעל טעם, כי אחרת, כאילו, מנחשים שזה... בקיצור, צריך להתאים את הפלסבו. וגם, בעיה עוד הרבה יותר גדולה, זה שאם זה מאוד מאוד מר, אז בעצם מחזירים את זה חזרה מה-clinical trials, חזרה לשלב הפריקליני, כדי לשנות פורמולציה, כדי לשפר את הטעם, כדי שזה יהיה סביר. אז בשנים האחרונות, וזה כמובן מייקר את זה ומעריך את תהליך הפיתוח. אז בשנים האחרונות, חלק מהחברות, למשל ב-GSK, ב-GlaxoSmithKline, יש להם, הם משתמשים בחולדות, או בעכברים או חולדות, כדי בעצם לבדוק עליהם האם הטעם דוחה או לא. שזה בסדר, אבל זה גם יקר, גם לא בדיוק, כי חוש הטעם הוא לא בדיוק זהה, למרות שהוא יחסית דומה בין מחרסמים לבני אדם, וגם אי אפשר ללמוד מזה, זאת אומרת, בעצם על כל חומר צריך לעשות את הבדיקה הזאת. אז מה שעשינו זה עבודה שאיתן מרגול אצלי במעבדה עשה, הוא פיתח בעצם כלי חישובי שחוזה את הטעם של החומר, על פי המבנה שלו, ואז זה נורא יפה, כי אתה בעצם יכול, עוד לפני שמסנטזים בכלל את החומר, רק על פי המבנה שלו, אפשר לחזות אם זה עלול להיות מאוד מר.
ואפשר כן, להשפיע לדעתך על ה... כלומר, האם יש קשר באמת בין המרירות לבין האפקטיביות?
אז זהו. יכול להיות שיש קשר מסוים, כי עובדה שבאמת יש המון תרופות שהן מרות. אז כאילו לא הייתי אומרת שאם אנחנו חוזים שאיזשהו חומר עלול להיות מאוד מאוד מר, אז לא היינו פוסלים אותו מראש ולהגיד לא, אם זה מר אז לא שווה בכלל לבדוק אותו, כי אז אנחנו אולי באמת נפספס המון תרופות פוטנציאליות טובות. אבל לפחות את הקטע של ה... צורך בפורמולציות או תשומת לב לזה שיכול להיות שיש שם עניין של טעם, אפשר כבר להיות מודעים לזה ממש מוקדם בתהליך, ופשוט לחסוך, לעשות את זה יותר יעיל, לא כאילו כשמגיעים כבר לקליניקה, אלא בשלבים הרבה יותר מוקדמים.
זה נשמע ממש כלי יעיל ויעיל ומועיל.
כן, גם אני חושבת ככה, אז אנחנו ממשיכים עכשיו באמת בכל מיני שיחות ככה עם... זאת אומרת, זה כלי שהוא... אנחנו פרסמנו את הכל, זה לא שזה, אנחנו לא שומרים את זה בסוד, אבל אנחנו גם ממשיכים לדבר עם חברות תרופות, כי באמת גם מה שיפה בכלל בכל ה... שיטות של machine learning זה שאתה לומד, זאת אומרת, גם אם טעינו, או כל מידע נוסף שיש לנו, בעצם זה רק מעשיר ומשפר את יכולת החיזוי. אבל, כן. אבל בעצם מה שהכי מעניין בסוף הרי זה לא רק לחזות, אלא לדעת לעכב את המרירות.
או לחסום אותה. לעשות שינוי בהתאם.
כן, אז או שינוי במולקולה עצמה, או נגיד אם יש מזון שהוא מריר, זה למשל יכול להיות רלוונטי במזון, נגיד חלבונים מבוססי צמחים, או plant based food, אז יש שם כל מיני בעיות של טעם וגם של ריח, אבל גם של טעם שיכולה להיות מרירות מפפטידים וכל מיני. אז בעצם מה שהשלב הבא זה לא רק לדעת מה עלול להיות מר, אלא גם לדעת לחסום את זה איכשהו. אם זה על ידי שינוי של החומר עצמו, או על ידי שילוב שלו עם חומר אחר שיחסום את הקולטן.
עכשיו אני אקשה עלייך בהמשך למה שאמרת קודם. אם כן. אנחנו חוסמים את המרירות של חומר, אנחנו חוסמים את המרירות שלו ברמת הלשון, או את המרירות שלו באופן כללי בכל המקומות שאנחנו חשים מרירות? כלומר, האם הקולטנים הם זהים all over?
כן, אז אתה צודק שיכולה להיות בעיה שאם אני נותן את חומר מסוים שהוא חוסם את המרירות, אז זה גם יעשה את זה ללשון, וגם אלא אם אנחנו עושים את זה באיזושהי שיטה מתוחכמת שאחר כך הוא מתפרק, לא יודעת, כן? או הוא לא עובד בחומציות שונה במערכת העיכול, אז אם זה לא קורה, אז הוא באמת יעבוד גם בעוד רקמות, אז אולי זה לא טוב, נכון? כי מסכימה, זה אולי ייצור עוד כל מיני אפקטים כאלה. אבל, אז אין לי, זאת אומרת, אפשר לחשוב איך לעשות את זה חכם, אין לי עכשיו כרגע פתרון, כי אנחנו בשלב הרבה יותר מוקדם. ומה השלב המוקדם? בעצם יש שני שלבים שאנחנו צריכים לצלוח אותם. אחד, אנחנו צריכים לדעת מה הם הקולטנים שאחראים למרירות של חומר מסוים. זאת אומרת, כי יש 25 סוגים, ואז okay, השאלה, wow. את מי רלוונטי לחסום.
זה נשמע באמת כמו אתגר חישובי, יותר מהכל.
או, נכון, גם, נכון. אז מבחינה חישובית, גם איתן, בשיתוף עם, אתה מכיר את סיידר, שזה מרכז החישובים של האוניברסיטה? גם בענייני קורונה שיתפנו פעולה עם יובל בנימיני, וגם בעבודה הזאת שעכשיו אני אספר לך, שהיא בעצם אומרת, בואו נסתכל על קולטנים וליגנדים, כמו שמסתכלים, נגיד בנטפליקס או באמזון וכאלה, כמו שמסתכלים על
שירות המלצות.
בדיוק.
וואו, על מוצרים, אוקיי. כן, כן, בבקשה, תספרי עוד.
על מוצרים וקליינטים, אוקיי? אז בעצם אני יכולה, כמו שכל סרט אפשר לתאר איזה ז'אנר הוא, איזה שפה הוא, כאילו הלקוחות שצריכים לבחור בסרט הזה, הם גם אנחנו יכולים לתאר אותם מבחינת הגיל, וזה כאילו רמה אחת של אינפורמציה, ואז אנחנו עושים את זה ברמת החומרים הכימיים והקולטנים, אנחנו מתארים נגיד את התכונות הכימיות, כמו שדיברנו קודם, הגודל, איזה אטומים מרכיבים אותם וככה, וגם ברמת הקולטן אנחנו יכולים לתאר את, כמובן את הרצף שלו, אבל גם את אתר הקישור שלו, כמה קבוצות שיכולות לתת, יכולות להשתתף בקשרי מימן, כל מיני, כאילו. אז מתארים ככה את התכונות, ובנוסף, אבל גם הולכים צעד אחד נוסף, שזה בעצם מה שעושה את ההגבלה כאילו לעולם האי-קומרס, שזה לדעת, להשתמש במה שכבר ידוע. זאת אומרת, הרי כבר יש חומרים שיודעים שהם נקשרים או מפעילים קולטן א', ב', ג', אבל לא את ד', ה', ו'. ועכשיו אם החומר החדש הוא דומה לחומר ההוא, אז כנראה שההתנהגות שלו תהיה גם כן דומה לזה. זאת אומרת, בעצם זה ההמלצות, כן. אז זהו, זה עכשיו איתן ויולי מסיידר, הם בשלמים מתקדמים של הדבר הזה, כדי בעצם לדעת על סמך מידע חלקי, כאילו אנחנו יודעים חלק מהזיווגים, ועל סמך המידע הזה אנחנו יכולים להשלים את התמונה, את שאר ה-associations, כאילו את שאר הקשרים בין ליגנדים, ליגנדים לקולטנים. אז זה שלב אחד שאנחנו צריכים.
כן.
כאילו לדעת מי בכלל, מי הבעיה פה ואת מי צריך לחסום מתוך 25. והשלב השני זה באמת לדעת לחסום, כי מה שמעניין, מה שייחודי אולי בקולטנים האלה, זה שיחסית קל להפעיל אותם, כאילו קל לגרום להם להעביר סיגנל, להיות פעילים, וקשה לעכב אותם. שזה קצת שונה, זה בדרך כלל כאילו הפוך, בדרך כלל אתה צריך למצוא את המישהו המסוים שעושה את ההפעלה, ולקלקל כאילו יותר קל, אבל פה זה הפוך, הם נוטים כאילו לעבור אקטיבציה.
כלומר, זה לא מפתח אחד שפותח מנעול, זה המון מפתחות שפותחים, ורק אחד שסוגר.
תן לי לחשוב על זה, כן, זה המון מפתחות שפותחים, נכון, זה הרבה מפתחות שפותחים, ומעט מפתחות שסוגרים, נכון.
אוקיי, אז רגע, אני רוצה לשאול אותך סדרה של שאלות כלליות על טעם וריח, שנורא עניינה אותי, ולפני הרעיון איתך תכננתי לשאול אותן. זה בעצם רלוונטי גם כאן. אז קודם כל, כמו המערכת החיסונית, גם למערכת חוש הטעם שלנו יש סוג של זיכרון, נכון? כלומר, יש ספים, או שזה לא מדויק.
רגע, יש פה מלא דברים טובים בשאלה הזאת, אבל שנייה, רגע. א', דווקא בגלל שאמרת על החיסוניות, אז אני רוצה להגיד שיש התייחסות לחוש הטעם כסוג של innate immunity, בגלל שיראו שקולטני טעם מר שנמצאים באף, מגיבים לחומרים שחיידקים מפרישים, ולא רק, זאת אומרת, הם גם מזהים אותם, גם אחר כך גורמים להפרשה של NO, שבעצם רדיקלים שתוקפים את החיידקים, אז זה בעצם מערכת של ציטוט לאויב והגנה.
מן התראה מוקדמת.
תקיפה. כן, אז דווקא באמת קוראים, לפעמים מתייחסים לזה כמין innate immunity כזה. עכשיו, רגע, אבל שאלת שאלה אחרת, דיברת גם על זיכרון וגם על ספים.
נכון.
אז אוקיי, אז הספי, ספי רגיש, אני לא חושבת שזה עובד ככה, זאת אומרת מה, כאילו שאם אני נחשפתי למשהו הרבה פעמים, אז סף הזיהוי כאילו יהיה שונה, יהיה יותר נמוך, שאני אהיה יותר רגישה בהמשך.
לצורך הדוגמה, במרכאות, שואל בשביל חבר, אם לפני שהתחלתי להיות בן זוג של דיאטנית, חייתי על דיאטה שהורכבה לא, בצורה לא מבוטלת מסוכריות גומי, ועכשיו אני צריך שיהיה הרבה יותר מתוק כדי להרגיש מתוק. האם זה קשור לגנטיקה שלנו או למה שאכלנו לפני?
אוקיי, מה שיש להגיד על זה, זה שכנראה שהמערכת הזאת היא די פלסטית ודינמית. זאת אומרת שאם אתה מתרגל לפחות, אז אפשר להתרגל, ובדרך כלל בטווחי זמן של כזה חודש והרבה חשיפות. כן, מכירה עבודות שספי החישה, הדיטקשן כאילו יכולים להשתנות. זה דווקא כאילו, בדרך כלל אימונים, יש הרי, אפשר לעשות טריינינג, שאתה ממש עושה אימונים של מבחני, כמו בפאנלים מקצועיים שתואמים נגיד שמן זית או יין או... ודווקא האימון שם הוא מאפשר להוריד ספי חישה וזיהוי. זאת אומרת, בקיצור זה משהו שאם אתה עובד עם מודעות, כי יש פה, זה לא רק משהו פיזיולוגי, יש פה מודעות, זאת אומרת, אם אתה שם לב למה אתה תואם ואתה קשוב לזה, אז יכול להיות שבפעמים הבאות אתה תצליח באמת בריכוזים יותר נמוכים, וזה קצת מתקשר לזה שגם... חלק או אחד הטיפולים שמציעים למי שאיבד את חוש הריח בקורונה או בכלל בפוסט ויראלי, זה לעשות אימוני ריח, נגיד. אימוני טעם פחות עושים, אבל אימוני ריח, זאת אומרת, זה כאילו ללמד את עצמך לשים לב ולזהות ולהרגיש ריחות. לא יודעת אם עניתי לך פה בדיוק על מה ששאלת. מה?
To stop and smell the roses, זה מקסים בעיניי. זה לקח שכולנו צריכים לקחת.
נכון, אז האמת היא שאחד השותפים במחקר שלי האחרון, וגם במחקרים הקודמים, הם עשו מין קמפיין כזה בשביל זיהוי, דווקא לא לאמן אחרי, אלא לזהות אם מישהו חולה או לא, אז היה להם כזה בקמפוסים, stop and smell the roses, או stop and smell the coffee, לא יודעת מה, כדי שאנשים כאילו שימו לב רגע, אם הם מרגישים את הריח כמו שהם רגילים או לא.
מאוד מגניב.
כן.
אוקיי, עוד כמה שאלות, וסליחה, אני שואל עכשיו על טעמים שאת לא מומחית להם, אבל האם חמוץ הוא באמת חומצה? הדברים האלה נכונים? pH נמוך מרגיש לנו כמו חמוץ?
כן, אבל זה קצת יותר מורכב מזה, כי יש חשיבות גם ל... זה לא רק ה-pH, זה חשוב איזה סוג חומצה זה, וזה משפיע על העוצמה של החומציות שמתקבלים. זאת אומרת, התעלה שאחראית על חישת החמיצות, שזיהו אותה ממש לאחרונה לפני שנתיים, יודעים עכשיו מה החלבון שאחראי לזה, היא לא פשוט מודדת pH. זה חשוב מאיזה חומצה זה מגיע.
אוקיי.
כי כנראה, זאת אומרת, יכול להיות שהסיבה היא שגם החלק של לא הפרוטון, אלא כאילו הבסיס התואם, או שהוא חודר לתוך הממברנה, או שהוא עושה איזושהי מודדת. זאת אומרת, עושה, יש לו גם תפקיד בקיצור.
אוקיי. זה נורא מעניין.
נכון, זה כאילו לא לגמרי, כן, זה פשוט, זה לא pH מטר, חישת חמיצות הזאת.
אוקיי, ועוד שאלה, אני מנצל את הפודקאסט כדי ליישב סכסוך משפחתי. כוסברה, זה נכון? העניין הזה עם הקולטן יחיד, גן רצסיבי? את יכולה להסביר את זה רגע?
השונות הגנטית שאחראית על היחס לכוסברה, לא מסביר את כל השונות. זאת אומרת, זה לא כזה פשוט. זה בטח לא גן יחיד שמסביר את הכל, כי זה לא מסביר את כל השונות. וזה בכלל לפי דעתי גן ריח.
וואו, אוקיי.
זה בטוח הורשה קצת יותר מורכבת שם, אני חושבת.
האם יש עוד מחקרים עכשיו אצלך במעבדה שאת רוצה לדבר עליהם?
אז פחות דיברנו על מתוק.
אז קדימה, לסיים במתוק זה הכי...
נכון. אז האמת היא שזה גם היה חלק מהסיבה גם שכזה התחשק לי לעבוד על מתוק, כי... על מתוק, טוב, אז קודם כל על מתוק זה כמובן למצוא אולי ממתיקים חדשים או מגבירי מתיקות, אז יש קבוצה גדולה של סטודנטים שעובדים במעבדה על מתוק, גם בכלים חישוביים, גם ב-cell-based, בעצם תאים שמבטאים את הקולטנים, וגם אנחנו עושים עבודה סנסורית, זאת אומרת, יש אצלנו באמת מדי פעם מבחני טעימה שאנחנו עושים דרך המעבדה. אז שם אנחנו גם רוצים להבין שינויים באמת אפרופו גנים, אז יכולים אולי להשפיע על רגישות גדולה נמוכה יותר, וגם למצוא שילובים של ממתיקים או ממתיקים חדשים ש... אולי יעזרו לנו להתגבר על התשוקה הנוראית למתוק, למרות שאנחנו יודעים שהיא לא בריאה.
אוקיי, זהו, זה, האמת שזה מתחבר לי קצת לשיחה שלי עם אפרת, שדיברה על זה שאנחנו נהיים מאוד מאוד טובים בלגרום לגוף שלנו לחוש טעמים, גם אם הם לא שם, כלומר לחוש מתוק בלי סוכר וכן הלאה. וכאן נראה לי שהאג'נדה שלך היא הרבה יותר נעימה לי לשמוע, אם זה כדי לספק את התאווה למתוק ולא לנצל אותה.
כן, בוא נגיד שכיוון אחד שאולי הוא ככה הכי אני יודעת, הכי הולך בסדר עם הקטע של הבריאות, זה אם באמת אנחנו נצליח להגביר את ה... בלי להוסיף עוד סוכר, אבל גם בלי להוסיף עוד ממתיקים, כי גם ממתיקים זה לא טוב. זה הקאץ' פה. אבל אם אנחנו נצליח להגביר את המתיקות של סוכר כך שנוכל להשתמש בכמות יותר קטנה של סוכר, אבל פשוט פחות ממנו, אז זה אולי אופטימלי הדבר הזה. אנחנו מנסים, נראה מה יצא.
אוקיי, אז זה הסוף של פרק 7 חלק א', תודה רבה לפרופסור משניב. תודה גם לגילד הראל על המוזיקה המקורית, ותודה לכן ולכם על ההזנה, על התגובות שאני מקבל. בבקשה, תמשיכו להגיב גם בדף הפייסבוק, גם במייל, גם אליי אישית אם אתם נתקלים בי, וניפגש כולנו בפרק 7 חלק ב', המחקרים של משה שנוגעים ספציפית לקורונה.